עובר משחקי כדורגל בשבת. היה איזה דיון, סערה ציבורית סביב משחקי כדורגל בשבת, כמובן חילול שבת נורא, שזה הרבה מכתבים של הרב שנזעק על הדבר. וכרוזים, מכתבים. אבל כשהפסקה הזו נתפרסמה, תלו שהרב מעודד את חילולי השבת הלב. בכלל מעודד את משחקי הספורט, שהם לא נעשים מרוח ישראל, אלא שייכים לתרבות אחרת. אז אנחנו נקרא ביחד את הפסקה. זו באמת פסקה חריפה. צריך לזכור שהפסקה הזו מופיעה אחרי הפסקה הקודמת. הפסקה הקודמת, פה באורות, בפסקה הקודמת עסקנו בקדושת הגוף. הסברנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. ותשובה שלמה זו תשובה שכוללת גם את הקומה הגשמית, שיוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה. והפסקה שלנו ממשיכה בעצם את הסוגיה הזו של קדושה שבגוף, אבל באמת מופיעים בה ביטויים חריפים קצת. אז נקרא ביחד את הפסקה כולה קודם כל, ונראה כנגד איזה ביטויים יצאו בדברי הרב, ואחר כך נלמד מכל מיני מקורות שצילמנו את ההסברות של הרב ושל תלמידיו אל הכוונה שמכוונת בפסקה הזאת. אז כתוב כך: ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת, סליחה, מתנצל ממש, היא, אז בואו תחלקו את זה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. אתם מבינים? ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. ועל זה מביא הרב את הפסוקים בשמואל: ויעז דוד שם, ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ולא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמן של נערים שחוק. אז על מה מדובר? תכף אנחנו נראה, כשנחזור על הפסוקים הללו, מה הרב התכוון לומר בפסוקים הללו. אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת. תראו איזה ביטוי חריף. פה מדובר על ההתעמלות שצעירי סקל עוסקים בלחזק את גופם. על זה הרב כותב: עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה-מעלה, כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. זה דבר מבהיל. על המשפט הזה שלחו לרב מכתבים מגדולי החכמים. מגדולי החכמים, ולא רק אלה שהם
מצאו מקום לבזות את הרב ולתלות בו שהוא תומך במשחקי כדורגל. אנחנו נראה עוד הרב זריאן והרב של טבריה, הרב משש ממרוקו, אבא של סבא של הרב, אבא של הרב משש בזה. כן? כי באמת כתוב פה דבר מאוד מאוד חריף. זו עבודת הקודש מעלה את השכינה מעלה מעלה כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שבת דוד איך יצא צבר תהילים. אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, על ידי המעשים המאמצים את גוף היחיד עם לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית. ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם בהבלטת אופייה של האומה בפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרכיך דאהו. ואל ייפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובות צחצוחי תומה שמתערבים בה. היא הולכת ומתהרת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבאה נכלל דרך צדיקים ואור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז הדברים בפסקה הזאת, גם למי שהורגל בדברי הרב, הם חריפים מאוד. כי הרב כותב שההתעמלות שצעירי ישראל עושים לחזק את גופם. אז איזו התעמלות מדובר? ספורט! משחקי ספורט. גם זה כלול בזה. משחקי כדורגל, שבת, משחקי כדורגל. אז הרב כותב על זה, איך אנחנו רגילים מסתכל על זה. הבל הבלים. והרב כותב על זה, לא רק שהרב מעלה בזה איזה ניצוץ, מסביר למה זה מצטרף. אלא בחריפות כזאת, שנראית כאילו היא מטשטשת את הגבולים. עבודת קודש, שניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות. והרב אומר, ואל ייפלא אם יש ביניך חסרונות, כי גם רוח הקודש יש בו חסרונות. זו פסקה חריפה מאוד. ובאמת, יש רבים שטעו בה. אבל בואו נתחיל קודם כל מה הרב לא כותב. הרב לא כותב פה, רק באתי להפוקה, אני לא מניח שמישהו מתבלבל בזה, שאם אחד הוא יכול להיות תלמיד חכם וללמוד תורה, אז אם הוא במקום ללמוד תורה עסוק לשחק כדור, במקום, לא בשביל ללמוד תורה, במקום ללמוד תורה, הוא עסוק לשחק כדורסל ולעשות מתח ולא יודע בדיוק מה, זה לא ביטול תורה, זה הרב לא כותב. הרב לא כותב שזה דבר שווה. הרב לא כותב שהצדיקים צריכים לעסוק בזה. למדנו כבר באיגרת שצדיקים ואיכות צדיקים פנימיים צריכים להיות בריאים בגופם. אבל הרב לא כותב שצדיקים ותלמידי חמים צריכים לעשות ספורט. לא, לא צריכים לעשות כדי להיות בריאים. אבל הרב לא כותב דבר כזה. פה מדובר בפסקה. סליחה, שהרב בתעופת רעיונו, ממעוף הציפור, שהוא מתבונן לדברים מלמעלה, ורואה איך הכל מצטרף לטובה. לומד איך גם מעשים שברזולוציה מסוימת, כשהיית רואה אותם באופן פרטי, אז הם היו נראים שייכים לתרבות אחרת, תרבות יוון. אבל כשהם מצטרפים למהלך הכללי של חזרת נשמת האומה, והאומה בפועל להרצאה, כשמבינים איזה תהליך תשובה ארוך וגדול אנחנו נמצאים בעיצומו, רואים איך גם המציאות הזו מצטרפת ומקבלת את ערכה מצד התיקון שאליו היא מצטרפת, שאליו היא עוזרת. אז לכן צריך להבין שהפסקה הזאת, דווקא בגלל חריפותה, היא שייכת אל מבט מאוד עליון, שיודע לראות גם את הפרטים הקטנים כמקבלים את ערכם מעבודת התיקון הכללי שלהם הם מצטרפים. משל, למה הדבר דומה? לאחד שהוא רק יודע לסובב ברגים. רק יודע לסובב ברגים. רק לעשות את הפעולה הזו, פעולה מאוד דלה. אומר לו, בסדר, יש לנו עבודה בשבילך, תשמע, כל היום תעשה ככה. הוא כל היום, זה נורא, הוא אומר, מה, כל אלה שהם עורכי דינים וזה, אני רק מסובב כל היום ברגים. אז אומרים לו, תשמע, אתה אומנם מסובב ברגים, אתה יודע את הברגים האלה שאתה מסובב, אתה יודע מה זה? זה, הברגים האלה שאתה מסובב, בעצם אתה מפעיל פה איזה מטען רב עוצמה, לא יודע בדיוק מה, כל ברג, בורג, אתה מסובב בורג, אבל המציאות שלך היא מצטרפת עכשיו לאיזה מהלך גדול. אז הוא מקבל פתאום משמעות. הפרט הקטן שהוא פועל, מקבל פתאום משמעות. אז אנחנו רוצים להבין את דברי הרב. קודם נקרא את דברי הרב כפי שהם פה בפסקה. ננסה להבין אותם בפשוטם. אחר כך נראה את ההסברים שהסבירו הרב ותלמידיו אל הכוונה שעומדת פה מאחורי הפרק. אז בואו נראה קודם מה הרב כותב. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל. יש פה כמה תנאים. קודם כל, מדובר בארץ ישראל. ומדובר לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. כלומר, מדובר בתביעה, לא משנה עכשיו שכל אחד משחק מה הכוון שלו. יכול להיות שהכוונה שלו עכשיו לנצח את חברו שניצח אותו. אנחנו נדבר על הכוונה הכללית. כמו שכשאנחנו רואים התעוררות לתביעה גופנית, היא מופיעה בכל מיני צורות, אבל אנחנו מבינים שהיסוד בנפש שממריץ הוא יסוד של חזרה לתחייה גופנית, שחלק מתחיית המתים. כך אומר הרב, גם פה יש כוונה כללית. היהודי שחוזר לארץ ישראל, חלק מהדימוי שלו בני עצמו, הוא להיות בנים אמיצי כוח לאומה. וההתעמלות, הספורט פלאז, ההתעמלות, חיזוק הגוף, לא רק הבראת הגוף, עוד יותר מזה, חיזוק הגוף בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. המציאות הזאת היא חלק הופעה של תביעה חשובה, תביעה טובה. לא מדובר פה קודם כל על מי שהוא יושב על כיסא נוח מול הטלוויזיה ורואה איך אחרים רצים. לא מדובר על דבר כזה. לא מדובר על אלה שרצים כי זה כבר נעשה כסף וזה. לא מדובר על דבר כזה. פה מדובר על תופעה שהיא חלק ממהלך שלם של אנשים שחזרו לארץ ישראל ורואים את עצמם יותר מאשר אנשים שעסוקים בהוויית העולם, אנשים שעסוקים בהופעת כוח אמיץ. כוח אמיץ. אתם זוכרים, יש סיפור דומה, אני לא רוצה לערב פה סיפורי חסידים, שאנחנו רואים דברי הרב, אבל זה לתת איזה דוגמה. כן? יש סיפור ידוע על הבעל שם טוב ותלמידיו, שפעם אחת הבעל שם טוב אמר לגלון שלו, איך קראו לו? אלכסי. הלו. תרתום את העגלה, נוסעים. קרא לתלמידים, עלו לעגלה, נוסעים, כמובן קפיצת הדרך, והגיעו. הגיעו לבית אחד, היה יום שישי, והיהודי הזה פותח להם יהודי שמן, כן? הוא אומר להם, אני לא מארח בבית שלי אף אחד. אין לי אוכל בשבילכם. אין לי מספיק אוכל. אמרו לו, תשמע, אנחנו לא ניקח ממך אוכל. תן לנו, הבאנו במשל. אמר, טוב, אם לא תאכלו ממני שום דבר, בסדר. מגיע ליל שבת, ידידי הזה מתפלל מהר, יושב, הבן אדם הזה אין לו אוכל, פתח מקרר, מנות, שבע מנות, שוכל, אוכל, אוכל, בן אדם שמן, שמן, בבוקר. מרוב זה שבערב, מרוב זה שהוא אכל, ושתה, נרדם. נרדם בבוקר, בבוקר קם בעשר, בבוקר מתפלל מהר, יושב, אוכל. אוכל, אוכל, מכניס, מכניס. הפירור לא משאיר להם, מכניס כל אוכל שיש. אותו דבר, סעודה שלישית, מכניס, מכניס. ואז, במוצאי שבס, אומר לו הבעל שם טוב, תספר לנו, למה אתה אוכל כל כך? הוא מספר שפעם אחת הוא, כשהוא היה יהודי, ילד קטן מהמשפחה שלו, על שודדים, לא משנה, לא זוכר עכשיו בחלק הזה, זה חלק קצת יותר, פחות איסטיניסי, כן? הקוזאקי, לא יודע בדיוק מה, תפסו את, את אבא שלו, קשרו אותו, ושרפו אותם, ואף אחד לא יכול להציל, ומאז הוא נשבע שיהודי לא יהיה חלש. אתה אומר, זה סיפור הזה? שיהודי לא יהיה חלש. הוא יהודי, צריך להיות חזק. באמת, אף אחד לא מתעסק איתו. חזק. כן. אז אני אומר, כשעם ישראל חזר לארץ ישראל, התפיסה, חלק מהתפיסה של היציאה מן הגלות, זה היציאה מן הדימוי הרפוס והחלש של יהודים, שהם, המציאות מניעה אותם, אכזריות הגוי מניעה אותם, כמו עלה נידף. ולכן, התביעה הזאת, התפיסה הזאת, להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא עומדת ביסוד כל התהליך שמתחיל, בזמן שהרב כותב את הפסקה הזו, זה פסקה בקובץ א', זאת אומרת, זה לפני שנת תרע"ד, בתקופה הראשונה של הרב בארץ. הרבה לפני שהאורות התפרסם, והרבה לפני שהתחילו פה משחקי כדורגל בכלל בשבת, כן? אבל זה עוד בשנת תרע"ד, זהו, סמוק לתרע"ד, הרב כותב את זה. מכל מקום, הפסקה הזאת, הרב כותב אותה בשעה שהוא חוזר לארץ ישראל ורואה שזה חלק מהדימוי, חלק מהתפיסה של אותם בנים, להיות בנים אמיצי כוח. אומר הרב, אז זה חלק מן התשובה. זה חלק מן התשובה של האומה להיות מלאת גבורה. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמו קדושים להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם. זאת אומרת, הפעולה הזו, שימו לב מה כתוב, הפעולה הזו של חזרה לגבורת הגוף, היא מסייעת ושייכת לאותה מגמה של העבודה העליונה ביותר מעבודת הקודש. כי הרב אומר לנו כלל, הרבה פעמים, שתי הנקודות הרחוקות ביותר על העיגול הן גם הסמוכות ביותר. נכון? על העיגול, שתי הרחוקות, הנקודה הכי רחוקה מהנקודה הזו, בעצם הנקודה שסמוכה לה. לפעמים המעלה העליונה ביותר, היא שייכת לאותה מגמה של, של התופעה הנמוכה ביותר. כי הצדיקים העוסקים בייחודים של שמו קדושים, בעצם העבודה הזו עוסקת בהבלטת האור האלוהי בעולם. כשאני לומד תורה, אז אני עלול ליצור אצלי את החשיבה, את התפיסה, שהערכים הרוחניים הללו הם לא שייכים למציאות. איפה אני רואה מי עובד את העבודה לגלות שהכוונות העליונות ביותר הן גם התנועות הכי מהמציאותיות ומעשיות בעולם? זה מייחדי הייחודים. מייחדי הייחודים הם מבליטים את תורה הקודש בעולם. מה זה מייחד ייחוד? אין לי מושג מה זה מייחד ייחוד. אבל מייחד ייחוד שייך ומערב לעבודה הזו, שהאדם עוסק בשם, בשם אלוקים, באיזשהו שם, שממנו משתלשלות כל הפעולות, כל המציאות כולה היא הופעה של איזושהי מידה, של איזשהו אור אלוקי. אז, כשאדם עוסק בנגלה שבתורה, הוא עוסק בערכים שעדיין לא מולכים בעולם. ככל שאדם עוסק יותר בפנימיות התורה, אז הוא עוסק בתכנים שבעצם המציאות גם הממשית רחוקה מהם. כי מי שעוסק בפנימיות התורה, בעצם מה הנושא של פנימיות התורה? להראות איך שכל מה שקורה בעולם, הכל זה הופעת השמות האלוקיים. הכל זה בעצם דבר אחד, הכל מכוון לתכנית אחת. מי שלומד נגלה של תורה לא רואה את זה, מי שלומד נסתר של תורה, פנימיות התורה, ועוד יותר מייחדי הייחודים, למה ייחוד נקרא ייחוד? כי זה שייך, זה שהכל אחד, כן? כל המפעלים הללו, תמרה המון המון מפעלים, הכל זה דבר אחד, זה שם אלוקי. מצוין. נמצא שאלה שעסוקים להבליט את אור השם בעולם, צריכים את הגבורה הגופנית. כי הגבורה הגופנית, הכוח החומרי, במה הוא עסוק? בזה שעם ישראל יש לו חיים
מוצקים, גבושים, חטובים בארץ. לא רק חזון רוחני, אלא מציאות שמתחילה מהמעלה העליונה ביותר, עד המציאות המבוססת ביותר. בדוימה לזה, כתוב לכמן קוף ממהי. קוף ממהי, זה בתוך אורות ישראל. הרב כותב, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שאוהבים כל אחד לפי צנורו חיים עם העיינה הכלילי. וכן בזין, על ידי תוספת רוח הקודש שבאומה יתגדל לקשר שבין הפרטים אל הכלל. אז מה שכל היחיד שאוהבים כל אחד לפי צנורו חיים עם העיינה הכללי, זה על ידי הופעת רוח הקודש, שהיא על ידי שמתרבה כוח החומרי של האומה. הנה רואים, שככל האומה שלנו, ככל שמתרבה כוחה החומרי, אז נשמתה ורוח הקודש יכול להתגלות יותר. כמו שלמדנו, תכף נלמד זה ברב חלה, אין השכנה שורה, אלא על חכם גיבור ועשיר. אומר הרב בפנקסים, עוד ביטוי כזה שייך לזה, הנה אני אצטט לכם, אז תכתבו את זה לאט, אני אקריא לאט, תכתבו. כשהכוח נוסף בגופו של אדם כשר, מתמלא העולם כולו אומץ של קדושה עליונה. זה מפתגמי הראיה. אפשר להציע את זה, לכתוב את זה באהבה ובאמונה. כן? אבל זה, יש בזה עומק מאוד גדול. כי קדושה עליונה ורוח הקודש, במה היא עסוקה? רוח הקודש זה הופעת הקודש המחוללת חיים. זה הקודש העליון. זה הקדושה העליונה. לא קדושה שהיא על החיים, מרחפת, טובת מהם, אלא היא המחוללת את החיים. אז, אומר הרב, נמצא שאותה פעולה, לולי שהייתה לה כוונה להיות בנים אמיצי כוח לאומה, אז היא הייתה סתמית, ריקנית, אבל הכוונה, לראות את התופעה הזו על רקע הכוונה שלה, הכוונה הכללית, לא ברזולוציה פרטית כזו שלא בוחנת את הרקע, להבין את התופעה הזו על רקע איזה תביעה היא צומחת, זה הופך אותו להיות חלק ממהלך אדיר, חלק ממהלך עליון. כשבאו האדמור מגור ועוד אחד, לא זוכר מי, לארץ לרב, שאלו אותו לפסקה הזאת. אז הרב פתח להם מורה נבוכים. במורה נבוכים כתוב בחלק ג' בפרק כ"ה, כתוב כך: הפעולות יתחלקו לפי בחינת תכליתם. כלומר, השאלה אם זו פעולת הבל, או פעולת צחוק, פעולת טריק, או פעולה טובה, זה תלוי לפעמים בתכלית, ולא בפעולה עצמה. ואז מביא לזה הרמב״ם דוגמה. מה הדוגמה? כהתעמלות הגוף, כפי התחלף מיניו. יש אשר הוא הכרחי להתמיד הבריאות על מה שצריך. זה אצל מי שידע חוכמת הרפואות. כי אשר יעשו פעולות ההתעמלות. כתוב התעמלות. זה לא מילה שהרמב״ם המציא אותה. להתעמל זה כתוב בגמרא. זה בספרי שבת. אז הרמב״ם אומר, כי אשר יעשה פעולות ההתאמנות, אז זה ההתאמנות של הרב מכוון, ההתאמנות. נבלו, מה כתבת ההתאמנות? ההתאמנות. כי אשר יעשה פעולות ההתאמנות להתמיד בו הבריאות, למשל דוגמה, כשחוק בכדור. הנה עצר, למוצאי שבת. כשחוק בכדור, או ההתאבקות. או משיכת הידיים, או עצירת הנשימה. אני אתן דוגמה אחרת, הרבה פעולות כתיבה. יהיה אצל אנשים שחלים, פעולת צחוק. אבל אצל החכמים אינו פעולת צחוק. והפעולה הטובה היא הפעולה של השעה הפועל לכוונה תכלית נכבדת. אז כתוב בספר שהסיפור הזה הובן, אני לא יודע אם זה מקור מדויק. מה כתוב שהם אמרו לו, גם מורה נבוך אם אנחנו לא עומדים. אמרו, טוב, אז אם כן, קושי אתכם על הרמב״ם.
לא עליי.
והנה הרמב״ם אומר שישנם פעולות, וביניהם מונה את פעולת ההתעמלות. וזו גם לא התעמלות כל כך ניסטניסית, התאבקות. שהן יכולות להיות פעולות צחוק וריק, אבל לפי תכליתן הן צריכות להיכנס. ופה לא מדובר תכלית פרטית, פה מדובר תכלית כללית. כן.
הבן אדם לא יודע מה
התכלית.
מה כבר לא יודע? מי שעושה את ההתאמנות,
צריך... מה? פה, שם, בדברי הרב, ודאי שאתה לא צודק. כי זה היה חלק מאוד ברור מהלחזור לדימוי של היהודי האמיץ. זה היה בפועל כך. אתה מדבר על היום שעושים משחקי כדורגל. היום זה בכלל ספורט, זה מסתכלים שאחרים עושים ספורט. זה לא נראה לי שהרב מדבר על זה. להסתכל למי שעושה ספורט. אבל מי שעושה ספורט בעצמו, קודם כל צריך צעירי ישראל, ולא... לא... יבוא חוץ. כן? תלה שלי... אבל כתוב, כדי להיות בנים המצאי כוח לאומה, אז אין לנו יותר מי. אז הרב מדבר על הדבר הזה. כן.
השאלה אם כשהרב כותב שצריך להיות בנים המצאי כוח לאומה, אז הוא מתכוון שהם צריכים לדעת את זה, או שגם...
מה הכוונה? הם צריכים לדעת את זה במובן של חול. לא מה של קודש, הם אנשי חול. אבל כמו שהרב אומר, הם בונים את החיצוניות. הרב אומר זה במשך הבצע, לא בונים פנימיות, הם בונים חיצוניות. אז גם אם הם לא יודעים את זה, הם חלק מתנועת החיים הזאת. אבל זה צריך להיות מתוך, לפי הרמב״ם, לפי ההסבר הזה שאמרנו ברמב״ם, זה קודם להסבר הפשטני, מתוך כוונה לתכלית טובה. זה כוונה לתכלית טובה. זה כוונה לתכלית טובה, להיות בנים אמיצי כוח לאומה, זה חלק מן התשובה, אומר הרב. זה חלק מהבלטת אור השם שבעולם. הם לא עוסקים באור השם. בהם יובלט אור השם, אז צריך שזה יופיע בצורה של חיים בריאים. להסבר של החול. לתפיסה של חול, שזה לא תפיסה של קודש. תפיסה של חול, אומר הרב. אתה עכשיו אומר עוד דבר. אולי גם לפעמים לא מודעים לזה. זה אולי שייך לניסטר. אני איך הוא עכשיו בהסבר של הרמב״ם בניגל. זה קודם כל הסבר בניגל. לפעמים ההסבר של הרמב״ם, זה לתכלית, שעושים לתכלית. ואפילו הסבר בניגלה שייך למה שהפסקה אומרת, כי הרב מדבר על תפיסה כזו שיהודי הוא חייל אמיץ. בסדר? מצוין. עכשיו, אבל באמת כתוב פה איזה ביטוי מאוד חריף של הרב. על הפסוקים בשמואל, ויעז דוד שם, חז"ל אומרים, שויעז דוד שם, זה חז"ל אומרים, שזה הכוונה, שם, כמו שם אלוקים, ביחד ייחודי. ביחד עם זה, דוד גם עושה משפט וצדקה לכל עמו. טוב, זה מובן. כי השם הזה לא מספיק שהוא יהיה עליון, הוא צריך להופיע בעולם, אור הצדק בעולם. יחד עם זה, עוד מדרגה, יואב בן צרויה על הצבא. כאן כבר מדובר על צבאיות, מיליטריסטיות, כוח, כוח צבאי. עוד מדרגה ששואלת את אורך הרב, בונה פה מדרגות, עוד מדרגה, ולא נהנה שבנר אלא מפני שעשה דמן של נערים שחוק. על מה מדובר שם? מדובר שם בשמואל, יש פה תנך, של יואב. יואב, הוא אסף את הנערים. מי היה שר הצבא שעשה את זה איתו? עשאל? או שזה היה... בואו נראה. נו, רבו עשאל. אתם לא יודעים איפה זה. הלאה. טוב. הנה. סליחה, אני ממש לא הייתי ערוך פה. אז חז"ל אומרים את זה על בויקרא רבה. יש פה בויקרא רבה? יואב, בקיצור, הוא נלחמו. הם הביאו שניהם, הוא יכול להיות שהוא ועשאל. הביאו כמה נערים שנלחמו אחד בשני ושפכו דם. חז"ל אומרים,
לא, אין פה, אין פה ויקרא רבה. טוב, לא משנה. אז חז"ל אומרים שלא הנענש יואב בן צרויה, אלא מפני שעשה דמם של הערים שחוק. משמע מכאן, שאם היו נלחמים, לא מצד לעשות שחוק, אלא מתוך כוונה, זה היה חלק מן המהלך של יואב בן צרויה. יואב בן צרויה על צבא, זה חלק מנושא משפט הצדקה לכל עמו, זה היה חלק מויעז דוד שהם, וזה מצטרף אל המהלך הכללי. אוי, איפה זה? טוב, אני לא יודע ממש, אני ממש מצטער. הנה, פה זה מתחיל. טוב, אני לא יודע, לא מוצא את זה עכשיו, אתם תמצאו את זה. לא נענש אבנר, אלא מפני שעשה דמה של הנערים שחוק. כן, כן. מצוין. אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה-מעלה. עכשיו, עליית השכינה, פירושו של דבר, שהמדרגה האלוקית שמתגלה בחיינו היא עליונה יותר. לא עליית השכינה, הסתלקות השכינה. יש עליית השכינה, הכוונה שהשכינה מסתלקת. עליית השכינה פה, הכוונה, המדרגה האלוקית שמתגלה במציאות, היא עליונה יותר, מעולה יותר. אז באמת הרב אומר פה דבר מאוד מאוד חריף. מה הכוונה? הנה, בדיוק, מצוין. ויצא אבנר בנר, ועבדי ישבושת בן שלום ומחריים גבעונה, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו והפגשו בברכת גבעון ירדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה ועל הבריכה מזה, ויאמר אבנר בן יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ויאמר יואב יקומו, ויקומו ויעברו במספר 12 לבנימין ולשבושת בן שאול ושמסם עבדי דוד, ויחזיקו איש בראש ראו וחרבו בצדרו ויפלו ירדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. אז חז"ל אומרים, כזה שנענש יואב, שנהרגו אחיו, ואחר כך גם שהוא נשפט עצמו על הדבר הזה. האם עצם הדבר הזה שישחקו הנערים לפנינו, זה דבר רע? זאת אומרת, לא, מכיוון שזה היה לשחוק, לא היה בזה שום מטרה. ואם היה לזה מטרה, אם היה לזה צורך, אז לא היה נענש אבנר. אומר הרב, לא רק שלא היה נענש אבנר, זה היה מצטרף לחלק מבניין הצבאיות, שזה חלק מויעז דוד שם. אותה פעולה. אז אומר הרב, עבודת הקודש מעלה את השכינה מעלה-מעלה, כעלייתה לשירו ותשבחות, שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. אלא, שעל ידי הכוונות העליונות, אמירת שירות ותשבחות שבספר תהילים זה בעצם לספוג את אותם מילים ומשפטים, שנאמרים מתוך הכוונה העליונה של להיות חסיד. כלומר, ציפייה מאוד עליונה להתגלות מלכות השם ומשלטו בעולם. אבל כל זה מצד אמירת תהילים, זמירות ותשברות, היא מעלה את הנשמה הפנימית. ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם הכלל, שוב הרב חוזר, לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית. אבל שניהם כאחד, בין הפעולה שמעלה את הנשמה הפנימית ובין הפעולה שמעודדת ומרבה את הגבורה החיצונית, שניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולה בהבלטת אופייה של האומה בפרשה הקטונה שכל גופי תורה תלויים בה. זה הרי עניינה של האומה שלנו, שבכל דרכי רדיו כל הדרכים כולם מצטרפים לדעת אלוקים, גם הדרכים העליונות וגם הדרכים העליונות, גם הדרכים העליונות וגם הדרכים התחתונות, כולן מצטרפות לדעת אלוקים. אין אצלנו ערך אחר, וכל פעולה שמצטרפת לדעת אלוקים, כלומר להרבות דביקות, יש דביקות נשמתית, שזה על ידי אמירת תהילים, כן, זה חשוב לומר תהילים, קצת קפיטל תהילים, 2-3 פרקים ביום לעורר דביקות פנימית, ויש את הדביקות החיצונית. כאן כבר הרב יותר, אומר יותר ממה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו אמרנו ברמב״ם, זה היה הפשט, שדבר שנעשה לתכלית טובה,
הוא מקבל את הערך לא לפי התופעה, אלא לפי התכלית של המכוונים. אבל הרב דיבר פה שזו פעולה של עבודת קודש, שהיא מרבה רוח הקודש ומעלה את השכינה. זה כבר דבר הרבה יותר חריף. אז על זה נקרא פה את דברי הרב שכתב לחכמי הספרדים, ורק כך נוכל ללמוד את דברי הרב חרלאפ שמסביר את המבט של הפסקה. כן. הרוחניות החיצונית, הכוונה ההופעה בחיים. ההופעה בחיים של ערכי הרוח. רק שהעם ישראל הוא חי, חיים בריאים, אז הוא מממש בחייו ערכים, ערכי אמונה. הערכים הללו יש לנו את ההופעה החיצונית שלהם, יש לנו את ההופעה הפנימית. ההופעה הפנימית זה ההתגעגעות הפנימית, הצמאון הפנימי. ההופעה החיצונית זה אותם ערכים רוחניים של רוח הקודש, אבל שמופיעים בגבורה. האמת היא שהסוגיה הזו של גבורה גופנית, הזכרנו כבר כמה פעמים, היא מופיעה ברמב״ם בתור המדרגה התחתונה של הופעת רוח הקודש. רוח הקודש העליונה, המדרגה הראשונה של הופעתה, סייעתא דשמיא אלוקית שממלאת את האדם ברוח עליון, מופיעה בהופעת גבורה גופנית. קודם כל צריך להבין שגבורה גופנית היא חלק מהופעת רוח הקודש. הדבר הזה שכתוב במורה נבוכים הוא עצמו פלא. צריך להבין את הדבר הזה. איך גבורה גופנית היא חלק מהופעת רוח הקודש, ועד רבה. פה אומר הרב שזה התנוטטות שהופעת רוח הקודש העליונה. ככל שצריכה להופיע מדרגה יותר עליונה, שירות ותשבחות שמעלים את הנשמה הפנימית, זה צריך את הגבורה הגופנית היותר אמיצה. אומר הרב פה, על עניין הגבורה שבאורות, הדברים מבוארים, זה נכתב לרב זריהן, על עניין הגבורה שבאורות, הדברים מבוארים, שכלפי קדושתה של כנסת ישראל, הכל הוא קדוש ונשגב לאין חקר. אצל כנסת ישראל בקדושתה העליונה אין חינוק בין המדרגות התחתונות למדרגות העליונות, והכל קדוש ונשגב לאין חקר. שמשון, שחז"ל אומרים שנקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, משתבח בגבורת גופו. מה יש בשמשון? רק גבורת הגוף, והוא נקרא קדוש השם, והוא נקרא משבט דן, שדן את ישראל לאביהם שבשמיים. מה קורה דן את ישראל? הכוונה, הוא ממלא תביעת האמת של הקדוש ברוך הוא מישראל. זה נקרא דן את ישראל לאביהם שבשמיים. הוא לא רק שפט את ישראל כי נלחם, הוא ממלא תביעת הקודש של הקדוש ברוך הוא בישראל, ונקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, איזה עוד שופט נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא? אף אחד. שמשון, אומרים חז"ל, כי שמש הוא מגן השם אלוקים, שנקרא לשמו של הקדוש ברוך הוא. ומתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם האחרית הימים על ידי כנסת ישראל, חוזרים לארץ ישראל, אז יש, אנחנו עוברים תהליך שהם יביא אותנו בסופו של דבר להתגברות הקדושה. בשביל זה מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח. עכשיו, למה אני כותב, שואל, אומר הרב, למה אני כותב דבר כזה? הרי דבר כזה זה מסוכן לומר. נראות בתופעה הזו שהיא מלאה שייכות של חול. דווקא להבליט את הניצוץ הזה של הקדושה, אומר הרב, ועל עובדי השם באמת, החובה מוטלת לזכך את היסוד הפנימי של הגבורה, בגבורה קדושה ורוחניות. כלומר, באמת להבין איך היסוד העליון הזה מופיע, זה נקרא גבורה קדושה. עצם ההתבוננות הזו על העולם, על פי הערכים הפנימיים, זה נקרא גבורה. מידת הגבורה, תורה מפי הגבורה ניתנה. ועל ידי מידת הגבורה, אני מתבונן במידת הגבירה הגופנית, אומר הרב, אני מזכך אותה, כי זה העבודה המוטלת על עובדי השם באמת. וכאן הרב מוסר לנו ידיעות בפנימיות. כפיר העריות ששיסה שמשון, הוא מכוון נגד ארי שהיכה בנייה ובון ידה איש החי. כנראה זה כתוב
באיזשהו מקום הרב לא ממציא את זה. אז שמשון עושה אותה עבודה, שמשון שמשסה את הארי, משה עושה אותה עבודה בגופניות, שבניה ובניו ידע עושה ברוחניות. ומה הייתה העבודה העליונה הזאת? הייתה כל עבודתו גבורה פנימית שקדושה בייחודי קודש נשגבים ונוראים מאוד. כשכתוב שבניהו ידע ייקה את הארי ביום השלג, זה הכל כל פסוק בניסטר. הוא חשב, ואין שלו הניח כמותה על בניהו בן עדה כתוב לו במקדש השום ובמקדש שני. זאת אומרת שהנקודה העליונה ביותר שמייחדי ייחודים, היא מופיעה בהתאמה, בהקבלה, לנקודה אצל השופט שנראית הנמוכה ביותר. גבורה גופנית שמתאימה אל הגבורה העליונה. וכשם שהעבודה הפנימית של קדוש העליון שבדורות כולה מינים שייכת מהשפעת קדושתו של בניהו בן יהוידע עליו השולם, כן כל העבודה של התגברות הגבורה הגופנית בכללות כנסת ישראל היא נמשכת מקדושת נזיר אלוקים שמשון הגיבור. וכשם ששורשי הנשמות הללו הם אחוזים בזה, כך גם כל פרטי הענפים אחוזים זה בזה. זאת אומרת, העבודה של מייחדי הייחודים והעבודה של פועלי שמשון, גדוד שמשון, הגדודים של שמשון, הם משפיעים זה על זה, אחודים זה עם זה. והירידות והסיתומים, זה שזה מופיע בצורה כל כך נמוכה וסתומה, הם בוודאי מעובים מאוד בחיצוניות הגבורה למשל מסוד הרתו של שמשון, ממה שהם בפנימיות מצד הרתו של בני יהו בני ידע. ודאי שאלה ששייכים לרוחניות אצלהם זה יותר מואר מאשר אלה שבעצם המשך של הופעת שמשון. והבריאה כולה כך הולכת ונפשות כך מסתעפות. כך כתוב, הסבר יותר פנימי כבר. והמבט של הרב על הפסקה, על התופעות שמתוכו הוא כותב את הפסקה, הוא מבואר גם באיגרת הרב משש וגם בהסבר הנפלא של הרב חרל"פ, שזה נראה לי שנלמד כבר שבוע הבא. אני אומר את השם.